בגלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 207 שבו על החשיבות של יערות אלונים כמראה לבקר, וגם על ההתכוננות להצפות שצפויות בגלל ההתחממות העולמית, ולקראת שבועות מגיע החלב המלאכותי. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מים פעם אחת, השפעה של סחף על יערות אלון ומערכות חיים.
חורשי אלונים הם מרכיב מאוד מאוד משמעותי בכל אזור הים התיכון. המינים של האלונים בתוך החורשים הללו משתנים בין צרפת, ספרד, פורטוגל, ישראל, זה מינים אחרים, אבל אנחנו רואים שהאלונים יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה בתוך המערכת האקולוגית, וכשאתה מוציא את האלון מהמערכת האקולוגית, היא למעשה לא מתקיימת, היא לא תתקיים באותו אופן שבו אנחנו מכירים אותה היום.
מה עם פעם שנייה, האם ישראל ערוכה למשבר האקלים מבחינת היקפי שיטפונות עתידיים?
הנתונים שלנו בין היתר שאובים באמת מדוחות של השירות המטאורולוגי, שרק לפני כמה חודשים, בפברואר השנה, הוציאו דוח שמראה שלפחות בצפון מערב ישראל, אכן אנחנו רואים תדירות יותר גבוהה של אירועי גשם עזים, שמקורם בשינוי האקלים.
והחלב המלאכותי כבר כאן, והוא בדרך למקררים.
המטרה של חלב שאנחנו משמשים בו היום, היא לא לייצר גבינות טעימות ולא לייצר יוגורט לגרנולה שלנו, אלא לייצר חומר שהעגל ייקח ובעצם יגדל כמה שיותר מהר לפרה ששוקלת 900 קילו.
שלום אורי חסון מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. אנחנו נמצאים בפקולטה ברחובות. שלום לך.
שלום רב.
המחקר שלך יכול להיות גם מחקר חקלאי, אבל נראה לי שהוא גם בהיבט אקולוגי.
כן. בראש ובראשונה זה מחקר אקולוגי. אמנם מומן בחלקו ניכר על ידי משרד המדע, מתוך איזושהי כוונה יישומית, אבל הוא מחקר אקולוגי על חורשי אלונים ים תיכוניים.
כי האלונים האלה הם אלו שמעצבים את הנוף בכל מזרח הים התיכון, או באיזשהו שטח הרבה יותר קטן, הרבה יותר גדול?
בגדול כן, אלונים, חורשי אלונים הם מרכיב מאוד מאוד משמעותי בכל אזור הים התיכון. המינים של האלונים בתוך החורשים הללו משתנים בין צרפת, ספרד, פורטוגל, ישראל, זה מינים אחרים. לפעמים הם קרובים, לפעמים רחוקים, אבל אנחנו רואים שהאלונים יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה בתוך המערכת האקולוגית. וכשאתה מוציא את האלון מהמערכת האקולוגית, היא למעשה לא מתקיימת, היא לא תתקיים באותו אופן שבו אנחנו מכירים אותה היום. אם אני אקח לדוגמה את ישראל, אם אתה מוציא את האלון המצוי מהחורש הים תיכוני, אז לא יהיו סביר להניח שלא יהיו שם צבעים, לא יהיו שם עופות דורסים כמו חביי נחשים, לא יהיו שם כל מיני זוחלים שאנחנו...
כלומר, אתה משנה לחלוטין את תמהיל גם בעלי החיים, אבל נדמה לי שזה נותן גם השפעה על דברים אחרים, כמו למשל אקלים.
בהחלט, בהחלט. יש השפעה משמעותית של הדבר הזה. עכשיו, מה שאנחנו רצינו ללמוד במחקר, זה א', את התפקוד של העץ הבוגר, של האלון המצוי הבוגר, בתוך המערכת האקולוגית היובשנית הזו, בעיקר בגבול התפוצה הדרומי ביותר שלו בישראל, בדרום שפלת יהודה, באזור חבל אחיש, מושב המציאה, בני תקלים, כל האזור הזה. ודבר שני ששאלנו את עצמנו, בעצם שאלת המחקר היא, האם לראייה של בקר, שאנחנו יודעים שמתקיימת שם עשרות שנים, האם לראיית הבקר שמתקיימת שם יש השפעה על התפקוד של האלון? ובנוסף, רצינו להבין, לאור כל הצפי והחשש משני האקלים, איך הולך להיראות הסיפור הזה. זאת אומרת, איך הולכים לתפקד העצים תחת שינוי אקלים, והאם לבקר תהיה השפעה מסוימת
על... אז יש כאן השפעה, אני חושב, בשני מובנים. פעם אחת בזה שבקר נמצא בפנים, אוכל את העשב שלמטה, אולי גם את העלים של האלון עצמו, ואז זה עושה פעם אחת נזק, כי זה מוריד לו את יכולת קליטת האור, והרכיבים, החומרים שיש באוויר, אבל מצד שני הם מזבלים את הקרקע, נכון? עזוב מה שהם עושים לאוזון.
כן, כן, אז תראה, זה מורכב, זה מעניין, תמיד מערכות אקולוגיות, אתה יודע, גם אנחנו, יש לנו מגוון רחב מאוד של השפעות, אבל בהקשר של הראייה, אנחנו ניסינו להבין, קודם כל, האם יש השפעה, ואם ישנה השפעה, איך היא באה לידי ביטוי, כמו שאתה אומר, דרך נוטריאנטים, דרך הזבל שמגיע לקרקע, ואחר כך נמצא אותו בעלים של העצים, באורגניזם עצמו, או דרך ההפחתה של התחרות מול ה-SBR או מול הצמחייה השכנה על המשאב המקביל, ואז השאלה שנשאלת היא מה המשאב המקביל? סביר להניח שזה המים, כי זה מערכת יובשנית.
כן. או שהמשאב המקביל זה חומרי מזון לבקר עצמו, משום שאם הוא אוכל את העשב שנמצא שם, לא משנה איזה הרכב יש לו, או את העלים, זה משפיע גם על העץ, אבל גם על הסביבה שלידו.
נכון.
אוקיי. ואיך חוקרים דבר כזה? כי אתה פה צריך, נדמה לי, בצורה של תצפיות. שאלונים אתה לא יכול להעביר לבקר, בוודאי לא לעצים. שדה מחקר זה נניח מספר דונמים של חורש שכבר קיים? כמה?
כן, בדיוק. אז אנחנו היינו צריכים, נדרשתי לבנות מערך מחקר. ובנינו בעצם מערך של 9 אתרים.
אוקיי.
כל אתר כזה, פחות או יותר, בסדר גודל של 20 דונם.
ומיואר בצפיפות, בדלילות.
בדיוק. ומה שניסינו לבנות, את המערך, ניסינו לבנות לאורך איזשהו גרדיאנט אקלימי, לאורך איזשהו מפל אקלים, זאת אומרת, בדרום שפלת יהודה.
אוקיי.
ניסינו לאתר אתרים שבהם יש פרות, אין פרות, ואולי יש פרות במידת ראייה מסוימת, אינטנסיבית או מתונה יותר. וזה היה חלק מאוד מאוד מורכב.
אתה מדבר על אזור שיש שם הרבה ראיית בקר, נדמה לי, נכון?
בדיוק.
זאת אומרת, כל האזור, גם חבל יתיר, אבל גם מה שנמצא יותר למעלה, באזור של חבל אחיש, המציאה אמרת, אבל גם במושב עצמו, ואפילו יותר צפונה ומזרחה יש הרבה ראייה של בקר.
כן, אז קודם כל אנחנו מדברים, ציינת את יתיר, אנחנו מדברים רק על בקר, אני חושב שביתיר אנחנו מדברים
שם,
על,
נכון.
כן, על, אוקיי. על צון. אז יש בעצם 3 מושבים או קיבוצים, לא משנה, עיקריים שמתעסקים בבקר, זה בית ניר, מראה בית ניר, מראה לחיש ומראה המציאה, שלכל אחד מהם יש סדר גודל של כמה אלפי, עשרות אלפי דונמים.
ואתה יכול לראות ממש מאפיינים, כלומר, אתה יכול ממש לצלם מאפיינים של שינוי במקום שיש בו ראיית בקר מול מקום שאין פה ראיית בקר?
כן, חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, כשאתה נדרש לבנות מערך מחקר כזה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז בגדול, המנהלי שטח, הבוקרים, אומרים לי, כן, פה יש לי כך וכך פרות, כך וכך ראשי בקר, לכך וכך יחידת, לכך וכך דונמים. אבל אני רוצה לדעת מה מרגיש העץ הבודד. אני רוצה לדעת כמה ראייה חווה האלון הבוגר הספציפי. ואז אני ניגש לשטח, וקצת כמו שרלוק הולמס, אתה מסתובב עם הבוקר, אתה מבקש עזרה, הם תמיד נכונים לעזור, החבר'ה שם נהדרים.
הם עדיין על סוסים או שהם כבר עברו
חלקם
או שהם כבר עברו לפג'רו?
לא, לא, יש להם הכל, יש להם פג'רוים, יש להם את המיולים ויש להם גם סוסים, הכל. חבר'ה אלה אלופים.
החליפו את 4 הרגליים ו4 גלגלים.
כן.
תגיד, ואז מה אתה בודק? לחות בעצים, יובש בקרקע, חומרים שהעצים משופעים בהם, חומרים שהקרקע משופעת בהם?
אז כן, אז קודם כל, בדקנו מגוון רחב מאוד של מדדים, החל ממדדים פיזיולוגיים כמו פוטנציאל מים. פוטנציאל מים, אם אני רוצה לדמות אותו רגע, להסביר אותו לקהל הרחב, זה קצת כמו לחץ דם אצלנו בגוף.
אוקיי.
זאת אומרת, לחץ שבו אחוזים המים בתוך חלקי הצמח השונים, ואנחנו מודדים את פוטנציאל המים בעלים.
רגע, זה מושפע ממה? זה מושפע מכמות המים שיורדים? יובש הקרקע או מה?
כן, כן, זה בקשר ישיר נמצא מול הקרקע, במהלך הלילה העץ לא מבצע טרנספירציה, הוא לא מבצע חילופי כן, עדי מים עם האטמוספירה, ואז הוא בעיקר ממלא מאגרים, הוא יונק מים מהקרקע דרך השורשים, וכשאתה בודק את מצב המים שלו, אתה עושה את זה פעמיים, אנחנו עשינו את זה פעמיים ביום, פעם אחת במדידות טרום שחר ב-4-5 בבוקר, לפני שהעץ מתחיל לאבד מים, ואז הוא בעצם במצב האופטימלי שלו, ובאנו בצהרי היום כדי לראות אותו במצב הכי יבש שלו במהלך היומי הזה.
יש גם, סליחה אם אני סוטה שנייה, יש גם השפעה לגובה החורש? זאת אומרת, אם הוא גבוה או נמוך, כן?
אז זה חלק מהשאלות, זה חלק מהשאלות. זאת אומרת, רצינו לראות, זה איזשהו מדד. המימדים של העצים, כמה העצים גבוהים, כמה העצים, החופה שלהם רחבה.
רגע, לא הגובה של העץ, כי אלון, כמה יכול להגיע? ל-15-20 מטר?
לא שם.
אלא כמה?
8-9
מטר.
כן,
זה אוקיי, מה שאני שואל, אם זה נכון כשאתה בוחן את זה בהיבטים של גובה מעל פני הים. זאת אומרת, האם ב-100 מטר...
רום טופוגרפי, כן.
כן, רום טופוגרפי, בדיוק. אז יש גם השפעה, גם את זה בודקים?
כן, בטח. כמו שהתחלתי להגיד, כשבניתי את המערך הזה, אז בוודאי, אז אני מאפיין כל אתר ואתר, לפי הרום הטופוגרפי שלו, סוג המסלע, סוג הקרקע, צפיפות העצים. יש לנו עצים בתוך פאר בריטניה, שם הצפיפות היא של כמה עשרות או מאות אלונים לדונם, בעוד שבאמציה יש לך 20-30 מטר בין עץ לעץ, ולכן גם מתאפשרת...
כלומר, זה חורש יותר דליל.
הרבה יותר דליל, כן.
אוקיי, עכשיו כשאתה בודק, עשית את כל הבדיקות, אתה מייצר, אני מניח, טבלאות אקסל, נכון? כן, כן. ואז אתה יודע איפה נכנס כאן הבקר. זאת אומרת, אתה רואה את ההשפעה שלו באופן מיידי על, איך נקרא לזה, מטלטל את הטבלה?
לא, ממש לא מיידי, ואתה צריך לעשות כל הזמן... קודם כל, נדרשתי לבנות פה איזשהו סרגל כזה של... עומדן ל...
זה מה שבאתי לשאול, אם יש מצב שהיית גם יכול להתחיל מאפס. זאת אומרת, חבר'ה, תשמעו, פה אף פעם לא היה בקר. בחייכם, תבואו, תעשו טובה, תכניסו כאן 30 פרות כל יום. כלומר, מראה רגיל, אנחנו רוצים לראות איך זה עובד. יכולת לעשות דבר כזה?
אז תראה, בגדול, במדינת ישראל אין הרבה שטחים פתוחים, אז לא ממש יכולתי לעשות את זה. אבל יכולנו לככה לבחור את השטחים כמו שהמחקר... נכון סטטיסטית עבורו וכו', אבל לשמחתי היה, שיחק לי המזל מה שנקרא, ואחד מהאתרים, אחת מהחלקות שלי, היא חלקה שהייתה שטח אש, ועד ספטמבר 2019, אם אני זוכר נכון, לא היה שם בקר במשך כמה עשרות שנים.
הנה, הצלחת.
הצלחתי, ואז הצבא שחרר את אותו שטח למראה של לחיש.
ויש שם אלונים? או יש שם חורש?
יש שם אלונים, ויש שם אלונים שהם כרגע עצי מחקר שלנו, ואנחנו עוקבים אחריהם כבר מ-2019. וזה, כן, זו הזדמנות פז להבין איך הדבר הזה מתנהל.
ויש לך כבר מסקנות ראשוניות.
יותר מראשוניות, כן. יש לנו כבר לא מעט מסקנות וממצאים.
כלומר, אם אני רוצה לגדל פרות בתוך חורש, זה טוב או לא טוב?
לפרות או לעצים?
עזוב, אני מדבר עליי כעל, בוא נגיד, מייצג אוכלוסייה. באמת, אוהב טבע, אוהב איכות הסביבה, שוחר איכות הסביבה. זה טוב, זה טוב לעולם או לא? אתה יודע, הנה, טוב לעולם או לא טוב לעולם?
אז קודם כל... אני לא אתיימר לדעת להגיד מה טוב ומה לא טוב, אבל בתור אקולוג...
אני רוצה שתגיד לי טוב לעולם או לא טוב לעולם.
בתור אקולוג, תראה, אנחנו מדדנו את בדקנו את ההשפעה של הפרות על העצים, על עצי אלון הבוגרים.
כן.
אבל עכשיו למשל התחיל מחקר המשך, הגיע אלינו דוקטורנט מלוקסמבורג, והוא לוקח את אותו מערך מחקר וממשיך עם שאלות מחקר משלו.
אוקיי.
ההשפעה של הפרות על המערכת, לא על העץ הבוגר, על ההתחדשות של האלונים, על הנביטה ושאלות דמוגרפיות. אבל בהחלט אנחנו מראים, ויש לנו לא מעט ממצאים שמראים, שהבקר משפיע לטובה מאוד על העצים הבוגרים, על משק המים שלהם, על הגדילה שלהם.
באיזה אופן? כלומר, הם יותר חזקים, יציבים ופולטים, איך נקרא לזה, תערובות אוויר שהן יותר יעילות לסביבה?
קודם כל יש להם יותר מים. ועץ שיש לו יותר מים הוא עץ יותר שמח.
פה אתה צריך להסביר איך זה קורה.
דיברנו בהתחלה על התחרות,
כן.
נכון? הפרות אוכלות את העשב,
כן.
אנחנו מצליחים להראות שההפחתה של התחרות אל מול הצמחייה השכנה שהאלון מתמודד איתה, בעצם מביאה לכך שהאלון, מצב המים שלו טוב יותר.
כלומר, הלופ כאן הוא, לפי מה שאתה אומר, אבל זה מעגלי, כי אוקיי, אין עשב, מתי שהוא כן יגדל, כי הפרות יצטרכו לבוא לאכול, אז הם יראו במקומות אחרים, ובינתיים זה יגדל, זה מין סיבובי כזה.
נכון, אבל הפרות יש להם את הדינמיקה שלהם, והן יודעות, חיות חכמות מאוד, הן יודעות איפה יש עשב ומתי, וגם הבוקרים מן הסתם מנהלים את השטח בצורה כזאת.
איפה שגדלתי יודעים שאחזתי עטין או שניים כבר בחיי. אוקיי, אז אמרת, ההשפעה על העצים, הם נהיים יותר, הגדילה שלהם היא יותר טובה. יש עוד משהו?
כן, אז בואו, אני אתן נתון אחד להמחשה. העצים האלה נמדד הגובה שלהם ונמדד שטח החופה שלהם.
כן.
בשנת 2013, לפני שעשינו איזושהי מניפולציה ניסויית, הקמנו סביבם גדרות, סביב חלקם. ובאותה שנה, ב-2013, היו שישה עצים, שלאחר מכן היו בתוך הגדורות, הגובה של כולם פחות או יותר היה 4 מטרים,
okay.
בממוצע. היום, יותר נכון ב-2020, מדדנו שוב פעם, חזרנו 7 שנים לאחר הקמת הגדורות, וראינו שהעצים שהיו בתוך הגדרות ולא נהנו מהראייה של הבקר, גבעו בממוצע ב-25 סנטימטר.
כל שנה או לעץ?
לעץ בשבע שנים, זה מערכת יבשה, זה לא קל לגדול שם.
וואלה.
והעצים שנהנו מהראייה של הבקר גבעו בלמעלה מ-75 סנטימטר, זאת אומרת פי 3 בגובה. עכשיו, עץ שצומח לגובה, יש לזה משמעות פיזיולוגית אדירה, העץ צריך להוליך את המים לגובה.
מישהו כבר אמר, כגודל האילן כן עומק שורשיו. אוקיי.
כן, אז זה נניח נתון אחד ככה כדי לסבר את האוזן בהקשר של הגדילה, אבל אנחנו מוצאים עוד כל מיני מדדים אחרים שמצביעים על כך שהעצים פחות, העצים שנהנים מראייה פחות רגישים ליובש, הם יותר, ההתנהגות שלהם לאורך השנה היא יותר יציבה, פחות תנודתית. אנחנו רואים שהעצים שלא נהנים מראייה הם קצת מתנהגים בצורה אופורטוניסטית. בחורף יש להם הרבה מים כי הקרקע רטובה, אז הם מתנהגים בצורה משוגעת כזאת, הם
עושים הרבה הלוואה.
מנצלים מה שאפשר באותו רגע, ואחר כך בתקופה היבשה בקיץ הם דואחים. אני קצת מקצין, כן, אבל
זה נכון רק לאלונים, או שראיתם את זה גם בעצים אחרים?
לא, אנחנו עבדנו רק על אלונים.
רק על אלונים. ורק עם פרות, או שגם עם קצת צאן, מקנה אחר או משהו כזה?
רק עם פרות, אבל תראה,
בסופו של דבר גם השפעה של עיזים יכולה להיות כזו, גם של כבשים למעשה.
כן, ואני סביר להניח שגם אם אתה תעשה מחקר דומה עם אותו מערך מסודר, עם עצי שיטה, אתה תראה דברים דומים, סביר להניח.
אם אני אעשה עם ברווזים אולי זה יראה אחרת, כי אז הם ישבו על העץ. אומרי חסון, תשמע, מדהים, באמת, אתה יודע, מחקר כזה, זה, איך אומרים, זה מה שעושה טוב אחר כך לאנושות, ובהחלט שמחתי לשמוע ממך, דווקא ממך על העניין הזה. תודה רבה לך.
תודה לך, תענו.
שלום לדוקטור בן בלק. שלום לך.
שלום.
ואתה מנהל אימפקט ועורך ועדת מומחים באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תראה, רשום פה שמה שאתה עושה זה ניהול סיכונים של שיטפונות בעידן של משבר אקלים, אבל נדמה לי שהלכת לכיוון אחר לחלוטין.
לא, זה נכון, זה מה שאני עושה. אני באתי ברקע מאוד אחר, ובימים אלו באגודה זה אחד הנושאים שאני עוסק בהם, זה באמת כל נושא ניהול הנגר העלי, והערכות לקראת משבר האקלים, בעיקר בכל מה שנוגע לניהול סיכוני שיטפונות.
ואנחנו מדברים על איזה מחקר?
אז אנחנו נדבר באמת על כל אותו נושא של ניהול נגר עירוני, ובעיקר על מה שנקרא פתרונות מבוססי טבע. אז אם ניכנס קצת לפרטים, אז הגישה של מדינת ישראל לעניין הנגר העלי, בעצם אותם מים שמקורם במי גשמים, היה פתרון הנדסי. כן? בגדול, מה שעשו זה ניסו לנקז את המים לתעלות בטון, כדי להסיע אותם הלאה ובעצם להיפטר מהם כמה שיותר מהר.
בואו נעשה קודם, כמו שעושים בדרך כלל, אתה יודע, כשנגשים למחקר, שמים הגדרות, בסדר?
כן.
מה זה נגר, אמרת נגר עירוני?
נגר עילי.
עילי, אוקיי. כן. נגר עילי באזורים מסוימים? כלומר, אזורים מיושבים, מאוכלסים או אזורים פתוחים?
יפה, אז ככה. בעצם נגר עילי, ההגדרה היא מאוד פשוטה, זה מים שזורמים על פני הקרקע. עכשיו, השאלה אם המים האלה מהווים עבורנו בעיה או לא, בעצם תלויה בשאלה איפה המים הללו זורמים. כן. האם הם זורמים במקומות המיועדים להם, כלומר בנחלים, ואז אנחנו באופן כללי מאוד שמחים לראות אותם. או שהם זורמים במקומות שבו אנחנו לא רוצים אותם. כלומר, בשטח הבנוי, ברחובות, בכבישים, ולפעמים אפילו בבתים שלנו.
כלומר, ואז הם עושים שלוליות, מה שאנחנו קוראים?
לפעמים זה שלוליות, ולפעמים זה הצפות שעלותן נעמדת במאות מיליוני שקלים.
או בשמם המסחרי, אגמים מלאכותיים.
אפשר לקרוא לזה גם ככה, כן.
אוקיי, והמחקר שלך נועד להביא פתרונות כדי לנקז את המים האלה, אבל אז נדמה לי שאתה צריך בכל אזור כזה, לעשות את, אתה יודע, את ההסתכלות הסביבתית בפני עצמה. אוקיי, יש איזושהי שאלה שאתה שואל את עצמך, שאלה כללית כזאת שאתה שואל את עצמך מראש? כלומר, שאלה שהיא מתאימה לתל אביב, לבאר שבע, לצורך העניין לרביבים, ובוא נגיד, מה מוצף הרבה מאוד? איך קוראים לזה? פארדייס?
הרי החוף קודם כל, הרי החוף, כן. מהצפות יותר מערים אחרות. אז כן, יש כמה עקרונות כלליים שלאורם נכון לגשת לסוגיה הזו. וכדי להבין אותם, קודם כל צריך להבין איזושהי שורה של תהליכים שקורים בשנים האחרונות.
אוקיי.
אז קודם כל אנחנו עומדים בפני תדירות הרבה יותר גבוהה של אירועי גשמים עזים משראינו בעבר.
אוקיי.
אז אירועי גשם שבעבר היינו רגילים לראות אחת ל-100 שנה, היום אנחנו רואים אותם אחת ל-30 שנים, 20 שנה ואפילו 10 שנים. ולכך אנחנו צריכים לתת מענה.
ואני מניח שאתה פה נסמך על נתונים של מזג אוויר, כלומר של חיזוי מזג אוויר ארוך טווח.
אז הנתונים שלנו בין היתר שאובים באמת מדוחות של השירות המטאורולוגי, שרק לפני כמה חודשים, בפברואר השנה, הוציאו דוח שמראה שלפחות בצפון מערב ישראל, אכן אנחנו רואים את תדירות יותר גבוהה של אירועי גשם עזים, שהם קורים בשינוי האקלים.
אני אאתגר אותך בתור התחלה, בסדר? על מה מדובר בעצם? זאת אומרת, מה החיזוי הכי לדעתך מסוכן?
מאוד קשה לומר. מאוד קשה לומר, והמחקר שעוסק בשינויי אקלים בארץ ישראל הוא מאוד מאוד ראשוני, למודלים האקלימיים קשה מאוד להיכנס לרזולוציה של אזור קטן כל כך כמו ארץ ישראל.
רגע, בן, זה נובע מזה שישראל נמצאת בצומת של מזג אוויר כזה? זאת אומרת, יש לה פעם אחת מדבריות, אבל בפעם השנייה מצפון יש את ה... איך נקרא לזה? את האקלים... קשה לקרוא לזה אירופאי, אבל הוא סמי-אירופאי באיזשהו מקום.
המאפיין הכי בולט שמבדיל את ישראל ממדינות אחרות בעולם זה הצפיפות. כיוון שהשטח הבנוי כשלעצמו תורם תרומה משמעותית לבעיית ההצפות.
אבל עדיין...
אני יכול להסביר.
אבל כן, אבל עדיין האקלים, ונסתפק בזה לפחות לגבי האקלים, האקלים מאוד מבוסס על פעם אחת זרמים שמגיעים מאזור אירופה, ופעם שנייה על זרמים שמגיעים מהמדבריות באפריקה ובאסיה. בגלל זה אני שואל, זה קורה בגלל שאנחנו בצומת הזה?
נכון, אז התשובה לגבי המגמות האקלימיות פה באזור שלנו של העולם, היא עדיין תשובה מאוד ראשיתית, ומידע ימשיך להגיע, ואנחנו נהיה יותר חכמים ברגע שהמחקר הזה יבשיל.
אוקיי.
אז בכל זאת אני רוצה לחזור לאותם תהליכים שקורים. אז אמרנו קודם כל באמת משבר האקלים שמוביל לאירועי גשמים עזים יותר תדירים, לצד עלייה מאוד משמעותית בהיקף השטחים הבנויים בישראל. עכשיו, למה זו כשלעצמה מהווה בעיה? מפני שמי גשם רגילים לפגוש קרקע מחלחלת, כן? ובעצם לחדור לתת הקרקע ולהפוך למי תהום.
בגלל זה שאלתי אותך לגבי רביבים, כי באזור הזה, אלא אם כן, המחקרים שלך כן נעשו דווקא בערי החוף המיוצבות, כי באזורים האלה הגשם פחות מחלחל בגלל אופי הקרקע, יש שם המון לס.
נכון, אבל היסטורית, אותם אזורים שבהם המים באמת לא מחלחלים, מה שאנחנו ראינו שם זה פשוט מאוד היווצרות של נחלים, שזו תופעה טבעית ורצויה שאנחנו מאוד שמחים לראות אותה. מתי מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה כאשר אנחנו בונים בנייה אינטנסיבית באזורים שבעבר יועדו לזרימת המים, כלומר בנחלים ובפשטי ההצפה.
אבל זה אומר שחלק גדול מהמחקר, אם ככה, מבוסס על ניקוז טבעי, לא טבעי, מלאכותי. זאת אומרת, במקומות שבנו נהרות סו-קולד מלאכותיים, אתה יודע מה, אפילו איילון.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז באמת התחלתי לומר קודם שהגישה של מדינת ישראל, הגישה התכנונית לסוגיית ניהול מי הנגר הייתה גישה ניקוזית, שבמסגרתה הם בעצם אישרו את נחלי ישראל, הרבה מאוד פעמים ציפו את הדפנות ואת הקרקעית של הנחל בבטון, ואפילו בתוך הערים ניתבו את הנחל לתת הקרקע בצורת מובל תת-קרקעי.
במקרה הזה, בוא ניקח מה שנקרא טסט קייס. לאן היית לוקח אותי?
אז בואו נדבר בעצם על נהריה.
אוקיי.
נהריה זה באמת מקרה...
הלכנו למקום הכי צפוני, היית? דווקא נהריה, כי אפשר לדבר על תל אביב, גם בתור מקרה אלם, כן, אתה מעדיף ממש נהריה, כי שם המחקר שלך היה מוחשי.
אני חושב שנהריה פשוט מהווה דוגמה מאוד מאוד בולטת לטעויות שנעשו בעבר, ולניסיונות שלנו לתקן אותם.
שוט.
בהווה.
אוקיי.
אז ככה, אז כידוע בעצם בנהריה זורם נחל, איתן.
קוראים לו הגעתון.
נכון מאוד, נחל הגעתון.
שהוא גם אגב, סליחה שאני כותר אותך, הוא גם אגב נחל בנוי. זאת אומרת, הוא באמת היה איזשהו נחל זורם רגיל, אבל בגלל הבנייה העירונית מסביב הוא הפך להיות נחל מלאכותי.
בדיוק. אז בעצם לקחו את אותו הנחל, ובמסגרת אותה גישה ניקוזית שתיארתי בעבר, אישרו אותו. מנחל עם פיתולים, עם מדרונות משופעים, עם קרקע מחלחלת, הפכו אותו דה פקטו לתעלת בטון שזורמת במקומות מסוימים בנהריה מעל פני הקרקע, ובמקומות אחרים מתחת לפני הקרקע במובל סגור. בו בזמן אנחנו רואים א' עלייה בהיקף הגשמים וב' עלייה בהיקף השטחים הבנויים ברחבי הגליל המערבי וכל אותם מים שמצטברים באגן הניקוז של הגליל המערבי בסופו של דבר זורמים לגעתון. בעבר הוא בעצם כל נחל במצבו הטבעי יודע לעלות ולרדת בהתאם לעונות השנה ולספיקות המים שזורמות. מה שאנחנו מאבדים ברגע שאנחנו לוקחים את אותו הנחל והופכים אותו לתעלת בטון, אנחנו מאבדים את הגמישות של הנחל. וברגע שאנחנו עושים את זה, כאשר המים, הספיקות בנחל עולות על הקיבולת של אותה תעלה, מה שאנחנו מקבלים זה הצפות. אז בעיה אחת שקורית בגלל המגמה הזאת היא באמת הצפות שאנחנו רואים בנהריה, וזו בעיה גדולה מאוד כשלעצמה, אבל בעיה נוספת שאני רוצה להגיש...
ראינו שהן קטלניות גם.
והן יכולות להיות קטלניות, והעלויות שלהן הן באמת נעמדות במאות מיליוני שקלים ואפילו יותר.
אוקיי.
בעיה נוספת שהיא חמורה מאוד בפני עצמה, היא העובדה שאנחנו בעצם מאבדים את קיומו של הנחל כבית גידול טבעי, למגוון מאוד עשיר של חי וצומח. ברגע שאנחנו הפכנו את הנחל לתעלת בטון, אנחנו איבדנו את כל אותם שירותי מערכת ביולוגית שאנחנו כל כך נהנים מהם וכל כך רוצים לראות במדינת ישראל. ואלו בעצם שלוש הבעיות הגדולות. ברגע שאנחנו מבטנים את נחלי ישראל, אנחנו מאבדים את היכולת שלהם לנהל את הנגר העילי בצורה מוצלחת, אנחנו מאבדים את בית הגידול האקולוגי, ואנחנו מאבדים דבר חשוב נוסף, שהוא בעצם הגישה שלנו, של תושבי ישראל, אל הנחל, היכולת שלנו ליהנות מהם ולהפיק מהם תועלת.
אתה יכול לבנות איזושהי טבלת אקסל, או איזושהי טבלת נתונים שאומרת, אם מצב הנחל הוא בצורה כזאת, יש לי נהוג בצורה מסוימת?
אז התשובה היא שאני עצמי לא, אבל יש לא מעט גופים בישראל ובעולם שעובדים על מודלים כאלה בדיוק. אז גם בתוך הממשלה יש מודלים שמפתחים במשרד החקלאות ובמנהל התכנון.
אבל אתה צריך להביא להם נתונים.
נכון.
אז איזה נתונים אתה מביא להם?
אז הנתונים יהיו קודם כל נתונים של השירות המטאורולוגי לגבי אירועי מזג אוויר. יהיו נתונים של השירות ההידרולוגי ברשות המים לגבי זרימות הנגר העלי במקומות שונים לאורך השנה. ונתונים נוספים יהיו נתונים תכנוניים לגבי היקף השטחים הבנויים. ואותם מקומות שבהם הבנייה נעשתה בשטח הנחל, ברצועת הנחל או בפשטי ההצפה, שזה אותם אזורים שהנחל באופן טבעי נוטה להציף, כשהספיקות עולות מעל רמה מסוימת, אלו נתונים שהם בעצם, הם לא נתונים טבעיים, כמו נתוני מזג אוויר או נתונים הידרולוגיים, אלה נתונים תכנוניים. אוקיי. תוצאה של פעילות חברתית בעצם, של פעילות פוליטית.
בן, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אתה יכול להביא איזה שהן, בתום כל הסקירה הזאת, אתה יכול להביא איזה שהן המלצות, אבל אני מניח שיש לך כאן שני סוגים. כלומר, פעם אחת איך להתנהג אל הנחל,
נכון.
ופעם אחת איך להתנהג אל הסביבה שליד הנחל, כדי שהיא תחזיר אליה את, לפחות בחלקה, את המערכת האקולוגית הירוקה שהייתה לידה.
נכון מאוד. אז בעצם ההמלצות שלנו מאחדות את שתי הסוגיות החשובות האלה שהעלית. ההמלצה שלנו בראש ובראשונה היא להחזיר את הנחל למצבו הטבעי. לשקם את הפיתולים של הנחל, את השיפועים של הגדות, את הקרקע שלו, את הגישה של הציבור, של התושבים, אל הנחל כדי שיוכל ליהנות ממנו, ובו בזמן לעזור, לנקות אותו, לשקם אותו. וברגע שאנחנו נעשה את זה, בעצם יש פה איזשהו תהליך של היזון חוזר. ככל שהנחל משתקם וחוזרת אליו הצמחייה וחוזרים אליו בעלי החיים, כך גם גובר הרצון שלנו להמשיך לשמור על הנחל.
בחייך, ביחד איתם חוזרים היתושים והצפרדעים.
אז יתושים, קודם כל צפרדעים זה חיה מאוד נחמדה שאנחנו שמחים לראות בנחלים.
מספר את זה, אתה יודע, לילדים שאחרי שקראו הנסיכה והצפרדע. אוקיי, הלאה.
ולגבי היתושים, בעצם קיומם של יתושים ושאר מזיקים בנחלים, הם ממש תוצאה של היות הנחלים מזוהמים ולא משוקמים כראוי מבחינה אקולוגית. ההמלצה שלנו בראש ובראשונה היא להפסיק לבנות ברצועת הנחל. ויש כבר היום תוכניות שאושרו על ידי מוסדות התכנון השונים, שמהותם היא להקים יישובים חדשים בין אם ברצועת הנחל או בפשטי הצפה. ההמלצה הראשונה שלנו היא לבחון מחדש את התוכניות האלה, ובאותם מקומות שאנחנו רואים שהבנייה צפויה א', לפגוע בנחל, וב', עצמה לסבול מהצפות בגלל היותה ברצועת הנחל, אנחנו ממליצים לבחון את התוכניות האלה, ובמידת האפשר להסיט את הבנייה כך שלא תפריע לזחימת הנחל.
תראה בן, אני נתתי לך אפשרות לעשות איפה שאתה רוצה. הלכת לי על נהריה. ככל שאני מכיר את שדרות הגעתון, זה אחד הרחובות הכי שוקקים שם, גם הכי בנויים כבר. תן עכשיו המלצה לראש העיר, לאיזה כיוון לקחת את תוכנית האב שלו.
אז תראה, אז באמת ספציפית לגבי נהריה, כתבנו אני ודוקטור תמיר ארביב עבודה קצרה לא מזמן, שעוסקת בנושא מרתק שמקודם בעולם, פחות בישראל, שנקרא חשיפת נחלים. ויש מגמה בעולם לקחת את אותם נחלים שכבר בתחילת המאה ה-20 נחפרו אל מתחת לפני הקרקע, ולחשוף אותם, להפוך אותם לאלמנט משמעותי.
אבל אתה שוב, אתה מדבר...
במרכזי הערים.
אתה מדבר על נהריה, שם הרבה מאוד אנשים גרים ליד הנחל, זה הכל אזור מבונה.
נכון מאוד, אבל תראה.
אל תהפוך אותו לאזור מגונה.
נהריה העיר באמת יפהפייה ומיוחדת. אף על פי כן יש אזורים שזקוקים לשיקום. אנחנו מציעים שחשיפת הנחל בצורה כזאת תעזור לשיקום של העיר.
תן לי להבין.
תמריץ את הכלכלה והמסחר בה.
תן לי להבין.
כן.
אתה אומר תוכנית פינוי-בינוי גם לאזור הנחל.
תוכניות פינוי-בינוי קורות ממילא.
לא, עזוב, אני מדבר איתך במה שנקרא מטאפורה. כלומר, ממש לייצר תוכנית פינוי-בינוי לכל אורך הגעתון, מהכניסה לעיר עד הים.
אז תראה, אין ספק שיש המון אילוצים פה. וסתם להגיד, לשלוף מהמותן צריך לפנות את כל רצועת הנחל, אני לא יודע להגיד שזה הדבר הנכון לעשות.
זה מה שאמרת עכשיו.
אבל אם אתה שואל מבחינה כללית, בהחלט יש חלקים, מקטעים מסוימים של הנחל, שיש מקום לחשוף אותם ולשקם אותם, ייתכן שיהיו כרוכים בזה פינויים כאלו ואחרים, אבל היות ופרויקטים של פינוי בינוי קורים ממילא, ובהינתן שהתושבים שמתבקשים לפנות מבתיהם זוכים באמת לפיצוי ראוי והולם שמתאים לצרכים שלהם ולמה שמגיע להם, אני חושב שזה יהיה מהלך חיובי לכולם.
אז אתה אומר גם הנחל יזכה לפיצוי.
ואז גם הנחל יזכה לפיצוי וכולנו, כן.
עכשיו שאלה אחרונה.
כן.
כשאתה מייצר נחל בנוי, אתה גם יכול לקבוע לו את העומק.
נכון. אבל מה שאין לך זה גמישות. אז אתה יכול לקבוע שאני חופר את התעלה לעומק כזה שיספק אותי גם באירוע גשם של אחת למאה שנה. הבעיה שעוד 10, 20, 30, 50 שנה, אירועי גשם שהיום אנחנו מניחים שיקרו אחת למאה שנה, כבר יקרו אחת ל-10 שנים, והעומק הזה שחפרנו לא יספיק. זה בעצם הטעות שעשינו בעבר, ולא כדאי שנעשה אותה שוב.
לדעתי פשוט הקימו את נהריה כדי להכין תפורה לעלובי החיים, אבל נצטרך לראות את זה בהמשך. דוקטור בן בלק מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
נכון.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך. No.
the bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn our head today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn our head today. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. Stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn our head today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town.
Shalom, Avi Wolf. מחברת רימילק, אמרתי את זה נכון? זה
מדויק.
זה כאילו חלב חוזר, אבל אני חושב שאצלכם זה חלב חדש.
חלב חדש, זה אנחנו, נעים מאוד.
נעים מאוד. ומה זה חלב חדש? מה, אתם לקחתם את הפרה או ששמתם אותה בכלל בצד?
אנחנו אמרנו משהו מאוד פשוט. פרות יודעות לייצר משהו שכולנו אוהבים, אם זה החלב, מוצרי החלב בעצם שנגזרים מאותו חלב. ואנחנו רוצים לעשות בדיוק את אותו הדבר. לייצר חלב של פרה וגבינות של פרה כמו זאת שיושבת ממש פה בינינו.
מה, הלבנה הזו?
זאת גבינת שמנת של פרה, בלי פרה.
באמת אין פה פרה? יש פה פרה, אבל בובה, לא...
כן, בלי, גם במעבדה מאחוריי, אני מבטיח לך שאם תחפש טוב לא תמצא אפילו לא פרה אחת.
מאיפה התחלתם?
התחלנו אי שם לפני כמעט 3 שנים. הקמנו את החברה בעצם, אני ודוקטור אורי כוכבי, שהוא השותף וה-CTO היום בחברה.
דוקטור כוכבי, מה?
אורי.
אורי כוכבי, אוקיי. יש לו רקע בייצור חלב או בטיפול בחלב?
אורי עשה דוקטורט במכון ויצמן, בעולם של ביוכימיה של חלבונים, ועבד בתעשיית הביוטק פה בישראל בכמה חברות.
אוקיי.
אני מגיע מרקע שונה לחלוטין, הייתי כמעט 8 שנים בצבא, הייתי קצין בסיירת מטכ"ל והשתחררתי לתקופה מסוימת בעולם היזמות, בעיקר בהייטק הישראלי, עד שהחלטתי לחתוך מעיסוקיי בתעשיית ההייטק ולהקים בעצם חברה עם משמעות קצת גדולה יותר.
פה היה צריך, תראה, אנחנו מכירים לא מעט דברים שמהחי, גם מהצומח, אבל גם מהחי. למשל, דבש מלאכותי שמייצרים לא רחוק מכאן, ובשר מלאכותי שמייצרים לא רחוק מכאן. החברה נמצאת בפארק התעשייה ברחובות, ובכל זאת, חלב זה, איך אומרים, זה אחד, מה שנקרא, אחד מאבות, אבות, אבות המזון של, של האדם. במה התחלתם? מה הייתה שאלת המחקר שלכם?
אז אנחנו בעצם התגלגלנו לרימילק מתוך ניסיון לפתור את אחת מהבעיות הגדולות בעינינו שהאנושות מתמודדת איתם היום, שזה בעצם ייצור של מזון בר קיימא. תעשיית המזון היא היום אחד הגורמים הכי מזהמים בעולם, והניצול שלה של קרקעות הוא פשוט חסר כל תקדים ביחס לכל תעשייה אחרת. ובתוך תעשיית המזון החלטנו להתמקד דווקא בתעשיית החלב. ובתעשיית החלב ניגשנו בעצם לעולם הזה מפתרון מדעי מאוד ספציפי, שהאמת מגיע בכלל מתעשיות אחרות לגמרי, זה תעשיות של ביוטק ופיתוח של תרופות. מה שאנחנו עושים זה בעצם לייצר חלבוני חלב של פרה, שהם זהים לחלוטין לחלבוני החלב של הפרה, באמצעות שיטה שנקראת באנגלית Precision Fermentation, שזה בעצם שיטה מוכרת בעולם המדע, מיושמת כבר למעלה מ-50 שנה במגוון של אפליקציות בעולמות הפארמה. בשורה התחתונה מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים חלבוני חלב של פרה, על ידי בעצם לקיחת, אני קורא לזה המתכון של הפרה לייצור של חלב. זה בעצם הגנים של הפרה, ה-DNA, שאחראי על ייצור אותם מולקולות ייחודיות לחלב של פרה. ואת המתכון הזה מכניסים בעצם לתוך מיקרואורגניזם שאנחנו מכירים כמו שמר למשל, והשמר יצור מופלא בייצור של בעצם מולקולות שונות. אנחנו בעצם מהנדסים אותו עם אותו מתכון של הפרה, עם אותו מתכון של ייצור חלב, ככה שהשמר בסופו של דבר יכול לייצר את אותם חלבונים בדיוק כמו הפרה.
תשמע, יש הרבה סוגים של פרות, על זה פחות נתעכב, אבל כשפרה אוכלת, לא סתם יש לה ארבע קיבות, והבלילות של האוכל עוברות, עוברות שם בכל המערכת הזאת, ובאיזשהו מקום נכנסות לתוך המערכת, כלומר, לתוך בית החרושת שיש בפרה עצמה. כלומר, זה גם חומר הגלם שבא מבחוץ, אבל זה גם הרבה מאוד חומרים שנמצאים בתוך הפרה עצמה. מאיזה מקום אתה מוציא, אתה לוקח את התוספות האלה כדי להכניס לאותה, בוא נגיד, אותה בלילת, איך האמהות או ההורים אוהבים להגיד לילדים כשהם מכילים אותם, הכל מתערבב בבטן ממילא.
זאת שאלה מצוינת, אז בשביל לענות עליה בצורה מדויקת, בוא באמת נסתכל מה זה חלב, כי חלב זה משהו מאוד מאוד מורכב, אבל אם נפשט אותו גם נוכל להבין ולענות על השאלה בצורה טובה יותר. בסוף חלב זה בגדול 90% מים, ושאר הרכיבים המרכזיים בו,
נדמה לי שהרבה יותר מ-90%, אבל
מה זה?
נדמה לי שיותר מ-90%.
87% מהחלב הוא מים.
אוקיי.
וחוץ מזה יש לנו בגדול 3.5% של שומן, 3.5% של חלבון, והשאר זה הסוכר, שזה בעצם הלקטוז בחלב. אז בהקשר לשאלה שלך, של איך אנחנו מצליחים לייצר משהו שבפועל הוא הרבה הרבה יותר מורכב ממה שתיארתי כרגע, אנחנו עושים את זה באמת באמצעות ביולוגיה סינתטית, כי אם אתה מסתכל בסוף על מה הופך חלב לחלב, מה מאפשר לנו לייצר גבינה.
שנייה, אביב, אתם צריכים, כלומר, התהליך הזה כאן עבר בוודאי שלבים משמעותיים מאוד של מחקר. זאת אומרת, אתם צריכים לראות קודם כל איזה חלבון או איזה מרכיב, בוא נגיד איזה חומר בתוך הפרה יכול להתפרק, כדי שתבדקו אותו, ואז אפשר יהיה לקחת אותו ממקומות אחרים.
מדויק, מדויק. אז okay. בעצם השלב הראשון שעשינו בתהליך המחקרי, לפני שהבנו איך בכלל מייצרים את המולקולות האלה, זה להבין מה זה חלב, איזה רכיבים יש בו, ואיזה רכיבים חשובים לנו כבני אדם שאנחנו מייצרים חלב או גבינות.
החלב לא מיוצר לבני אדם, החלב מיוצר לילדים של הפרה.
בדיוק, המטרה,
להלן עגלים ועגלות.
מצוין, זאת נקודה סופר חשובה, כי המטרה של חלב שאנחנו משמשים בו היום, היא לא לייצר גבינות טעימות ולא לייצר יוגורט לגרנולה שלנו, אלא לייצר חומר שהעגל ייקח, ובעצם יגדל כמה שיותר מהר לפרה ששוקלת 900 קילו. ומתוך כך, אם מסתכלים גם על הרכיבים שיש בחלב, הרבה מאוד מהרכיבים שיש בחלב של הפרה מיועדים לאותה מטרה.
שוב, כדי לעשות את זה, צריך להבחן את החומרים שבתוך הפרה
שהם אלו שמתערבבים שם בתוך הבית מלאכה הזה, או בתוך, בוא נגיד, המחלבה הזאת שהיא מחזיקה בעצמה בזה. מה לקחתם משם?
הפרדנו הכל. הפרדנו את כל רכיבי החלב.
עכשיו הבנתי, אתה יכול להגיד לי כמה רכיבים מצטרפים?
מאות רכיבים.
אוקיי.
מאות רכיבים בחלב. לכל אחד מטרה אחרת. אין משהו שסתם נמצא שם, אבל מה שרואים ברגע שצוללים למטרה של כל רכיב מתוך המאות רכיבים האלה, שמרבית הרכיבים שקיימים היום בחלב, נועדו לשרת את אותה מטרה שתיארנו מקודם, שלגרום לעגל לגדול כמה שיותר מהר, להיות פרה ששוקלת 900 קילו. משמע, הם לא נחוצים בשביל לייצר גבינה טעימה.
כן.
כשאתה בודק מה חשוב בשביל לייצר, מה הופך חלב לחלב או גבינה לגבינה, בסוף אנחנו מצליחים לצמצם את זה למספר מאוד מאוד קטן של רכיבים, שבראש ובראשונה עומד החלבון.
אוקיי.
החלבון הוא החומר הפונקציונלי.
אבל זה, נדמה לי שזה חלבון ושומן.
אז השומן הוא חשוב, אבל חד משמעית הוא משני לחשיבות של החלבון.
תגיד את זה לצרכן הצרפתי שאוהב את הגבינה שלו, אתה יודע, מאוד מאוד, עם מבריקה וחלקלקה.
אז תן לי לדייק מה שאני אומר. אי אפשר לעשות גבינת קממבר בלי שומן. זאת לא הכוונה. הכוונה שלי היא מה ייחודי בחלב, שאי אפשר להשיג ממקורות אחרים. והחלבון הוא הפער המשמעותי ביותר שיש בין רכיבי החי לבין רכיבי הצומח.
אם תגיד לי ששפכתם לשם שמן זית, אני לא אמין לך.
אין שום שמן זית שם, אבל אני אגיד לך משהו שיפתיע אותך.
אוקיי.
היום גם בגבינות החלביות, ממקור מן החי שאתה צורך, בחלקן, יש שומן מן החי, שומן מן הצומח, סליחה.
בואו, אנחנו לא מגלים את אמריקה כאן, זה דבר ידוע. יפה, אז לקחתם את זה מהפרה. אני מניח שהיו הרבה מאוד משטחי מבחנות שבכל אחד, אתה יודע, סוגים שונים, כמויות שונות. איך תמרנתם ביניהם כדי להגיע בוא נגיד, לטעם המדויק?
אז באמת השלב הבא אחרי שהבנו מה חשוב, אוקיי, שמיקדנו את זה בעיקר בחלבון, אם כן, כוכבית על השומן, הוא לחלוטין חלק מהסיפור הזה, חיפשנו דרכים לייצר אותם.
אוקיי.
ואז נכנסנו באמת לעולם שתיארתי מקודם של precision fermentation, של איך אפשר היום לייצר חלבון של חלב של פרה, בלי להשתמש בפרה, אותו תהליך שתיארתי עם ה-DNA בעצם של הפרה.
זאת אומרת, המפעל שאתה הולך להקים לצורך העניין הזה, נניח, הוא יקלוט את חומרי הגלם מהשדות ישר ויהפוך אותם לזה, לחלב?
אז המפעל שלנו בעצם, כבר היום אנחנו מייצרים בסקאלה תעשייתית בכמה מקומות בעולם. המפעל שלנו, למען האמת, הרבה יותר דומה למבשלת בירה מאשר למפעל שאתה תיארת.
אוקיי.
מאיזה סיבה? בסוף, אחרי תהליך הכנסת...
אני תיארתי את חומר הגלם, אתה אמרת, מבשלת בירה, סבבה. השכן שלי מלמטה עושה בירה.
אז אתה בטח יודע שהוא משתמש במחלי ציסה.
נכון.
שמה קורה במחלי ציסה האלה? בעצם גדל לו איזשהו מיקרואורגניזם, במקרה של בירה זה שמרים,
כן.
שיודעים לעכל מקור אחד של אנרגיה, לרוב זה איזשהו פחממה שמגיע מהשדה, ולייצר מולקולה אחרת, לרוב CO2 ואלכוהול בעצם, בשביל הבירה.
אוקיי.
אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים באותו... נקרא לזה מטאבוליזם.
שוב, אני אגיד לך שאם תגיד לי שאתה הולך להציס את החומר הזה, אני פחות אאמין לך.
להציס את מה?
להציס את החומר שאתה עובד עליו. כי הוא, ברגע שאתה מציס אותו, לבירה זה טוב. את החלב הוא גורם לו נזק, אני חושב.
לא, אז רגע, אז נפשט את הדברים.
אוקיי.
התהליך של הציסה הוא לא תהליך של ייצור החלב או הגבינה, הוא תהליך הייצור של חומרי הגלם שמרכיבים את החלב, כלומר החלבונים.
אוקיי.
בתהליך הציסה הזה שאנחנו פיתחנו, התוצר הסופי הוא חלבון. בסך הכל חלבון חלב של פרה, אחר כך הוא עובר את תהליך הייצור של גבינות, יוגורטים וגלידות, בשיטות מסורתיות לחלוטין, כמו של תעשיית החלב הרגילה. הסיבה שאנחנו משתמשים בציסה היא כי באמת ציסה, שוב, זה תהליך... פרה-היסטורי, אנחנו מכירים את זה כבר אלפי שנים, אבל בתהליך המדויק של הציסה, שאנחנו בעצם משתמשים ביכולת של מיקרואורגניזם לייצר מולקולה מסוימת, תחת באמת תהליך של ציסה.
ואז זה מייצר לך את בוא נגיד, תרכיז, או משהו כזה שאליו אתה מוסיף מים?
זה מייצר אבקת חלבון של פרה.
אוקיי, אתה צריך גם לייבש את זה באיזשהו סוג של ריאקטור או משהו כזה.
אז הייבוש זה תהליך מאוד סטנדרטי, מאוד תעשייתי. אנחנו עושים את זה בעצם בשיטה שנקראת ספרי דריינג, ייבוש בהתזה.
אוקיי.
מאוד סקיילבילית, מאוד זולה. כך אגב מייבשים אבקות חלב בכל העולם, בשיטה הזאת בדיוק. ואחרי...
אם יבוא צרכן וישאל אותך מה ההרכב של החלב הזה, מה תגיד לו?
שאלה מצוינת. קודם כל הוא מכיל חלבוני חלב של פרה, אבל חלבוני חלב של פרה שיוצרו ללא בעלי חיים, וזה נקודה חשובה, כי אפילו כשנדבר רגע על הרגולציה ומול ה-FDA...
לא, לא, פחות נדבר על זה, אני יותר רוצה להבין מה הצרכן קורה. זאת אומרת, אוקיי, יש לי מים, אין שמן זית, יש שמן אחר. אוקיי.
אז בסוף מדובר על, תלוי באיזה מוצר, אבל רשימה של 3-4 מרכיבים בסך הכל, של מים, סוכר, חלבון ושומן, די דומה.
אביב, יש לי עוד שתי שאלות לסיום. אחת, קשורה לאסון שאירה בישראל וגם במדינות אחרות עקב שימוש בתחליף חלב, שהתברר שהחלבון בו היה בצורה, היה רע. זה, אתה יודע, כשאתה אומר, אני מייצר בעצם אבקת חלב, אז מיד העיניים נשואות לשם. איך אתה יכול להבטיח שזה לא קורה? כי אתה צריך לתת כאן מינון של חלבונים מדויק.
נכון, זה האמת בדיוק היתרון של רימיל, כי מצד אחד אנחנו נותנים את כל הערכים התזונתיים החזקים של חלב, שזה חלבוני חלב שהם עם ערך תזונתי הכי גבוה שיש בטבע, מצד שני אין בנו את כל הרכיבים הפחות נחמדים שיש בחלב, כמו לקטוז, כמו כולסטרול, אין אצלנו אנטיביוטיקה,
כן,
אין הורמוני גדילה.
כן, אבל זה משפיע על הטעם.
רגע, זה ניתן, זה כבר עבודה, מלאכת הנדסת המזון וייצור המוצר בסוף.
הבנתי, אתה אומר למעבדה, חבר'ה, הנה שקית החלב, צדרו לי את הטעם כמו שזה, אז אתה יכול לשנות אותו בעצם איך שאתה רוצה.
נכון.
אוקיי. אגב, היו מה שנקרא מבחני בדיקה של מיקודים נניח, אהרוני וחבריו כאלה?
פחות אהרוני, למרות שגם אותו פגשנו, אבל בסוף אנחנו חזרנו גם מסקר צרכנים גדול בארצות הברית, שזו בעצם המדינה הראשונה שבה אנחנו מתחילים למכור את המוצרים, ועשינו סקר...
ועכשיו שאלה שאני מקווה שלא, שאף אחד, אף אחד ואף אחת פה לא תרוץ אחרי עם נבוט של בייסבול, בסדר? פרה היא אחת הנקבות שמייצרת חלב, כי אנחנו יודעים שגם נעקה מייצרת חלב וגם כבשה ועיזה. יותר מזה, גם נשים מייצרות סוג של חלב.
נכון.
אוקיי, אז לא היה כדאי ללכת נניח למקום שבו החלב הוא יותר טעים, יותר בריא, ולהגיד אנחנו רוצים, אפילו יכול להיות חלב אם בקצה. כלומר, כולם זה חלב אם, אבל אני מדבר על חלב האם האנושי.
אז שאלה מצוינת, בדיון התיאורטי אני מסכים איתך שאפשר למצוא ורסיה יותר מתאימה לבני אדם לצרוך חלב, אבל שוב, אנחנו פה, וזאת גם המטרה של החברה, היא להחליף את תעשיית החלב. ואני לא מאמין, ואני חושב שפה אתה גם תסכים איתי, שבני אדם לא יעברו יום אחד לשתות חלב אם בקנה מידה תעשייתי.
סליחה, לא, אתה טועה אביב, סליחה, אני לא מאמין לך, כי אם אתה מצליח להגיע למצב של ייצור פרה, של ייצור חלב פרה באופן תעשייתי, אנחנו יודעים, ויגידו לך פה אמהות שהן יודעות שהחלב של האם הוא הרבה יותר טעים, הוא הרבה יותר טוב גם.
אז אני חולק עליך פה. שוב, אנחנו לא באים לשנות את המזון של תעשיית החלב, אנחנו באים לשנות את הדרך שבו הוא מיוצר. אני לא חושב...
בגלל זה אני שואל.
נכון, אבל אם נשנה את המזון, אתה רוצה לשנות את המזון, לא את, גם את הדרך וגם את המזון.
אבל אז יכול להיות שתייצר חומר שהוא הרבה יותר בריא.
נכון, אתה צודק, לכן אני אומר, ברמה התיאורטית אתה צודק, אבל ברמה הפרקטית בני אדם לא יעשו את השינוי הקיצוני הזה, מאותו סיבה שהם עדיין צורכים חלב שמשוייך גם לבעיות בריאותיות, ולא עוברים עכשיו לחלב סויה נגיד, למרות שיש מחקרים שמראים שהוא יותר בריא, כי אין מה לעשות, זה משהו אחר.
אני אגלה לך סוד, גלידה מחלב נעקה זה אחת הגלידות הכי טעימות שאי פעם אכלתי.
אני מסכים.
קח את זה בתור, איך אומרים, בתור חלופה עתידית. אביב וולף, חברת רימילק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, וגם לבוא להשתתף כמראיין עם עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? גלגלץ, הקשיבו, יש מי שמתכנן ליטול את תפקיד הדיווחים והטיפול בפקקי התנועה.
אנחנו רואים שהיום יש לנו עולם שיש בו יותר ויותר דאטה שמתאר את הטראפיק על הכביש. זה מידע שמגיע ממגוון רחב של מקורות, אבל אנחנו רוצים בעצם להנגיש את כל הדאטה הזאת בצורה אפקטיבית למקבלי החלטות, אלה שמנהלים את הכבישים בזמן אמת.
משבר האקלים מסתבר הוא בכלל עניין גיאופוליטי מדיני.
משבר האקלים, יש קוראים לו משבר סביבתי החמוש הדורנו, ויש גם מי שקורא לו משבר דמוקרטי. מסיבה לדעתי, אנחנו יודעים על משבר האקלים כבר עשרות שנים, ועדיין, למרות הידע והניסיונות, מדינות ובכלל העולם באופן גלובלי לא מצליחים להתגבש יחד לכדי פתרון מוסכם.
ומשתמשי קנאביס רפואי היקונו המשאף בדרך.
המשמעות היא כשבן אדם עולה לטיפול, אנחנו כל כך מנסים למצוא את המינון האופטימלי עבורו. במשאף הזה יש ארבעה מינונים. יש 250 מיקרוגרם, 500 מיקרוגרם, 750 ו-1000.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.